כל הקובע, אמר רב חלבא, אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם באזור. רעשי אלוהי אברהם שקבע מקום לתפילתו באזור כדרך שהיה עוזר לאברהם. יסוד האמונה שההשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שהם מתייחסים לשלמת הכוח המוסרי שבאדם ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. והנה כאשר אל שלמות השלמות השכלית צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם וניכר. ונבר אצלך כתוב?
כן.
זה באמת יותר הגיוני. גם הפסיקים והנקודות פה זה לא משהו.
יש פסיק. זה דבר
מספיק. כן, הרבה יותר טוב. על כן, מקודם גם כן הייתה צריכה להיות נקודה לפני כן. יסוד אמונה, שהשגחה העליונה גדולה מאוד על כל דברים שמתייחסים לשלמת הכוח המוסרי שבאדם, ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה, נקודה.
כן,
יש פסיק. והנה כאשר אל שלמות השכלי צריך אדם מאוד שיהיה גם כוח הדמה שלו שלם ונבר. על כן השגחת השם מדברך גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלימים את הכוח המדמש באדם באופן שיעזרהו אל המעשים הטובים ומידות הטובות. ובאשר לשלמת כוח המדמה מועיל מאוד קביעת המקום לתפילה, פסיק, וקדושת המקום פועלת כך ראוי שיהיה לקדש רגשותיו. על כן השגחת השם יתברך על זה ביותר להצליחו לתכלית זו. ומי שמולגיל את עצמו להבין זה הוא לא יתחכם יותר מדי ותהיה חוכמתו מסייעתו תמיד למעשים טובים ומודות טובות, כי ידקדק הרבה במעשיו ומידותיו ביודעו שנהן תוצאות גדולות להשלמת כוח המדמה. איך כתוב אצלך? להשלמת כוח המדמה, שהוא הכוח הפועל בקרוב על המון מעשים והרגשות שמעלה. על כן כשמת אומרים עליו היי חסיד, היי ענב, לא מבין שאנחנו נקרוא את זה בגמרא. על כן כשמת אומרים עליו היי חסיד, היי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. ובאמת זהו יסוד החסידות והענבה, שלא ללכת בגדולות ושלא לצלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי הספר המופשט אין לו מקום, אין לו, ככה כתוב לכם? יפה. אין לו מקום כל כך, כי צריך לדעת כי לא על השכל המופשט מלבדו את חיי האדם, חיים האמיתיים, כי אם על פי המעשים הטובים, שהרבה גורם להם כוח המדמה המצייר, כשהוא הולך ישרים.
ישרים או מישרים?
לי כתוב ישרים, אצלכם כתוב?
מישרים.
מישרים, עוד יותר טוב. כי הוא הולך מישרים. על כן יראה השם בחרד אל דברו. ואברהם אבינו עליו שלום ביטל את שכלו גם כן והאמין בהשם אחר כל התפלספותו באמונה פשוטה כפי המפורסם בניסיון העקידה, או כפי המפורש או מפורסם, לא יודע. טוב, נראה מה אנחנו מבינים פה. כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם באזור. יסוד האמונה שהשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שמתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם להדריכו בדרך ישר ונעלה. אצלכם כתוב ולהדריכו? טוב, זה מאוד דומה למי שהיה אתמול בשיעור של על שלוש שבועות נשים בתות בשעת לנתן, אז הוא אומר שם בפתיחה את אותו דבר, שההשגחה סביר מאוד שהיא נמצאת בדברים שהם מובילים אם היא נמצאת בכל מה שקשור לשכלול האדם, לשכלול העולם וקידומו, וכל שכן שההשגחה תימצא בדברים שהם באים לבנות את מוסרו של האדם. אז השגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שמתייחסים לשלמת הכוח המוסרי שבאדם, בכל מה שיועיל לאדם לבניינו, לשכלולו הרוחני המוסרי ולדריכו בדרישה ונעלה, אז על זה יהיו הרבה נסיבות בעצם טבע המציאות, שהן בנויות ככה מהרצון האלוהי לתיקונו והעלאתו, שכלולו ומוסריותו של העולם והאדם. וכאשר אל השלמות השכלית צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם ונבר. על כן השגחת השם יתברך גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלימים את כוח המדמה שבאדם, באופן שיעזרו אל המעשים הטובים והמידות הטובות. מה זה כוח המדמה? זה תמיד נקודה בעייתית. הרמב"ם משתמש הרבה בהסברותיו ביחס לכוח המדמה, ואנחנו לא כל כך רגילים להבין את המושג הזה כמו שהכתבונים והרב הבינו את זה. אצלנו פירוש המילה כוח המדמה, זאת אומרת הדמיון. מה שאנחנו מבינים בדמיון זה הדמיונות שלנו, זאת אומרת ההזיות, פנטזיות, אליזה בארץ הפלאות ומיקי מאוס, זה דמיון. אבל כוח המדמה שהראשונים דיברו עליו הוא לא זה בדיוק, או בדיוק לא זה, או לכל פחות לא רק זה. כי כוח המדמה, אני רק להגיד שזה במילים מודרניות זה לא רחוק, אם כי זה לא זה, אבל זה לא רחוק ממה שאנחנו מתבטאים כיום התודעה החושנית, אולי עוד יותר קרוב התודעה הריאלית, שאנחנו מדברים את המציאות.
הסתכלות חיצונית כאילו?
כן, אבל הסתכלות החיצונית הממשית, זה נקרא הדמיון או המדמה, הכוח המדמה. זה לא פנטזיה, זה לא דברים לא קיימים, זה לא הזיות, אילוזיות, אשליות, לא. אלא הממד של המציאות שהוא חסר משמעות ערכית מצד עצמו, והמעמד המוסרי והרוחני של האדם הוא תמיד מנוהל ביחס אליו. זאת אומרת, כוח המדמה זה התודעה החיצונית של חיינו שסביבה מתרחשים כל משמעויות חיינו, שמשמעויות חיינו הם מעל זה. למשל הקביעה, אתם רואים פה את השולחן, השולחן הזה הוא נמצא במציאות של המדמה, זו משמעות ערכית. המציאות של השולחן זה משמעות ערכית. אני אומר השולחן הזה טוב, השולחן הזה רע, זה כבר השתמשות לא רק בכוח המדמה, כי עצם קביעת יש בשולחן זה המדמה. אבל אני אומר טוב רע זה כוח השיפוט, יש פה יסודות שכליים, ככה בקדמונים יקראו לזה, זה שכל מעשי, הוא השופט בין טוב לרע. אם אני אומר מה האידיאל במציאות השולחן, או אין שום אידיאל במציאות השולחן, זה כבר משהו עיוני. אינני מנסה לחשוב על השולחן באופן פונקציונלי מעשי, אלא באופן ערכי טהור, זה יקרא שכל עיוני. על כל פנים, כשבן אדם קובע מקום לתפילתו, זה אקט דמיוני גמור. זאת אומרת, זה אקט שהוא לכאורה משמעותו רק במציאות הטכנית, במציאות החיצונית. ומכל מקום המציאות החיצונית היא מאוד מצטרפת, משפעת לטובה, על המציאות הרעיונית, על המציאות הערכתית, הערכית, המוסרית, הרוחנית. כאשר לשלמות השכלית צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם ונבר. נבר ברור, טהור, נקי. כלומר, כשאדם נמצא במציאות חיצוני והיא תואמת את התכנים הרעיונים הגבוהים שלו, זה דבר מורגש וניסיוני שמאוד מועיל. למשל, כשבן אדם נמצא במציאות מכוערת, מבולגנת, לא היגנית, המציאות הזאת היא מתאימה אל חוסר סדר מחשבתי, אל חוסר עדינות רוחנית. וכאשר הוא נמצא במסגרת מאוד נאה וסודרת, זה יותר מתאים למצב של רצינות ואכפתיות וערכיות אידיאלית. לכאורה מה זה משנה, זה יכול לראות זרוק ולהיות במקום מלא צחנה ולחשוב מחשבות עדינות והציריות מאוד. לא, זה לא הולך יחד. על כל פנים, הוא הולך פחות טוב יחד. אז אתה רואה שיש קשר בין המציאות הריאלית, החיצונית, ובין המציאות הערכתית, התמימית.
ואנחנו עשינו את הקשר. לנו זה לא מתפתר ככה.
בדיוק ככה. בדיוק איך שאמרת. אז מה? העיקר אנחנו עשינו את הקשר, לנו זה לא מתפתר ככה, ועובדה שאצלנו זה ככה עכשיו. לא משנה, לא משנה מה נסיבות הדברים שהובילו לזה, רק המציאות שעובדה שזה ככה. עכשיו, יש קשר בין השלמות והבריאות או התקינות של כוח המדמה עם השלמות השכלית. על כן השבחת השם ידברך גדולה גם כן על כל הדברים שהם גורמים להיות משלימים את הכוח המדמה שבאדם. כי שלמות כוח המדמה היא תנאי מאוד מועיל לשלמות השכלית, שהוא תנאי מוחלט לשלמות המוסרית הערכית. השגחת השם ידברך גדולה גם כן על הדברים הגורמים להיות משלימים את הכוח המדמש באדם באופן שיעזרו למעשים הטובים והמידות הטובות. ובאשר להשלמת כוח המדמה, מועילה מאוד קביעות המקום לתפילה, וקדושת המקום פועלת לקדש את רגשותיו. כוח המדמה זה משהו לא רחוק מהמערכת של הרגשות החיצוניים שלנו. היא אומרת, קידוש רגשותיו זה דומה לכוח המדמה שלו. על כן השגחת השם יתברך על זה ביותר להצליחו לתכלית זו. כל הקובע מקום לתפילתו זה מאוד מועיל לו לארגון מחשבותיו, שאיפותיו העדינות, הציליות, האידיאליות, בצורה קבועה, ממוסדת, לא בצורה רנדומלית, אלא בצורה ממוסדת. וזה מאוד מייצב את הזיקה שלו אל צדדי השכל, למרות שמה שהוא קובע מקום זה רק משפיע על האטמוספירה החיצונית שלו, על רגשותיו, על המדמה שלו. כל מקום, כל הקובע מקום לתפילתו, יש השגחה גדולה מאוד על האישיות, בעלת המדיניות הזאת, שבאה למסד את הצדדים הרגשיים, החיצוניים, דמיוניים של חייה, לצורך סיוע לצדדים הערכיים, המוסריים, הפנימיים. אלוקי אברהם בעצרו, כן.
מה, זה אומר שאם מישהו הולך בצורה מבולגנת, אז זה משפיע על המותר שלו?
כן.
אבל, הנה, דוגמה, אצלנו מצטער מישהו שהוא הולך בצורה, נגיד, בצורקה, אז הוא לא רציני, הוא לא זה, אבל אפשר לראות את המנהלים הכי גמלנטים שהם בהרבה דברים פוזרים וזרקים.
לא נכון. פשוט לא נכון. במקום שאתה מביא ראייה, משם ראייה נגד דבריך. כי אדם, איך תשמע, בלשון הצבא אני אגיד לך, כפתור פתוח של המגד זה פליטת כדור של החפש. חד וחלק, זה ממש ניסיוני. ולהפך, ככל שהמנהלים הם של מערכות יותר גדולות, הם לא יהיו זרוקים, אלא יהיו פדנטים ויהיו מסודרים. הטיפ טופ. והם יהיו זורקים, הם פשוט לא יהיו.
אבל יש מצבים שבהם
ואם קורה שמשהו זורק, זה מה שצא מן הכלל מאוד ומוזר.
כל הצד החיצוני נתפס כצד כמו כן, הוא יותר חיצוני, ולכן הרבה פעמים כדי לצאת מתוך המבט החיצוני לחיים צריך להתנזר מכל הצד החיצוני. זאת אומרת, אפילו דווקא להיות זורק, דווקא כדרך תיקון להיות עסוק יותר בשלמות המוסרית, ערכית וכן הלאה.
טוב, לא שמעתי לה הצעה הזאת שלך שנוקטים אותה למעשה חוץ מה של כל מיני פריקים. מעולם לא ראיתי אותם דין לאיזה משהו רציני.
למשל אמרנו,
בשמונה פרקים,
שאם אתה קיצוני מדי לאיזשהו צד במידה מסוים, אז אתה
קיצוני, אתה ראשי, אתה חליט את זה. כן, זה מקום שאתה קיצוני לצדדים רעים. קיצין לכיוון הפוך. אבל הרעיון הזה שאתה כדאי שתהיה זרוק בשביל שעל ידי זה תאזן את הנטייה שלך לחיצוניות, יש לי הצעה אחרת. זה בעצמו נטייה לחיצוניות. וזה לא יאזן את הנטייה שלך לחיצוניות שאתה זרוק, כי באמת זה הבלטה גדולה מאוד שאתה זורק. ואתה יוצר בעיה אחרת. רק אתה מחפה עליה כאילו לא אכפת לך. אבל באמת אכפת לך מאוד, ואתה מאוד עסוק בראייה, בהפגנה חיצונית של זריקות. התיקון למי ששם לב לחיצוניות זה שישים לב לפנימיות. שים לב לפנימיות, לא צריך להתעסק כל כך הרבה זמן בבחירת הג'ינס הקרוע והשערות שהוא כבר שבוע חודשיים לא הסתפר וכדומה ועוד. ישים לב פחות לזה, אלא ישים לב קצת יותר לדברים האמיתיים, וזה שהשכל שלו יתחיל לצאת מהאפס שלו ויתרכז בזמן שהוא קורא ספר ויגע אותו מהתחלה ועד סוף ויעריך יותר ביכולת השעות שלו שבהם הוא יכול לשקוד על איזה עניין וישים לב לאיזה מידה ממידות חייו שיתחיל לטפל בהם. זה נקרא יש לגוד פנימיות, וכל השאר זה בריאציות שבהם הוא מסתכל איך שמסתכלים עליו ואיך שהוא רוצה שיתקלו עליו כך וכך וכך וכך, ומכלל חיצוניות לא התחיל לצאת בכלל. הוא גם שקר את עצמו מה שהוא אומר, שלא, אני לא שם ולא זה, כדי שאני אבסטיר. לא ראיתי את הזרוקים האלה שהם בכלל מתכוונים לעבודה רצינית. לא ראיתי שיוצא מהם עבודה רצינית. זאת אומרת, הזריקות החיצונית היא מידה לזריקות פנימית, נקודה. להפך, על פי רוב הזריקות החיצונית מעידה על מצאת איזה שאדם יואש מעצמו, יואש מהיכולת שלו באמת לבנות עצמו מבחינה שכלית מוסרית, אז במסגרת זאת אז הוא בראש כאן, זאת אומרת לא מודאג משום דבר. מרוב שהוא מודאג מאוד, הוא לא מודאג משום דבר כביכול. אבל זה קיצור, זה הכל אטמוספירה של ילדים. בפנים אני חוזר בשלישי, אדם רציני לא ראיתי אותו מטפל בעצמו באופן זה שהוא יזרוק את עצמו ועל ידי זה יקדם משהו. מי שמרגיל עצמו להבין זה, הוא לא התחבר, אבל כל הדיון הזה שידענו הוא בכלל היה קשור למה שכתוב פה בכלל, כי פה היה רק הרת סטייה כתוצאה ממה שיערתם. אבל עיקר הנושא פה עצם זה שהוא שם לב לצדדים החיצוניים שיהיו מתאימים, קבועים אלה מגמותיו הערכיות המוסריות הגבוהות, זה דבר שמאוד מאוד מועיל. המדיניות הזאת שהיא מקפידה על הצדדים החיצוניים הרגשיים, שהם יתאימו אל התכנים הרעיונים המוסריים, היא בעצמה גוררת השגחה לעזרתו רבה. ומי שמרגיל עצמו להבין זה, הוא לא יתחכם יותר מדי בדרך חורמתו מסייתו תמיד למעשים טובים ומידות טובות. כי דקדק הרבה במעשיו ומידותיו, בידו שמהם תוצאות גדולות להשלמת כוח המדמה, שהוא הכוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. נתחיל פה מהסיפה. כוח המדמה, הנה, הרב נותן לנו הגדרה, או משהו קרוב להגדרה של המושג הזה. כוח המדמה הוא הכוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. זאת אומרת, אותה תודעה שהיא מאוד, מאוד משפיעה על מעמד המדיניות המעשית והרגשות שבאדם. זה בעצמו הגדרת המושג כוח המדמה.
בעצם מה שהאדם מצייר לעצמו? שהוא מצייר לעצמו את הדברים?
מה זה לצייר?
החיצוניות שהוא שם, זה משפיע על ה...
כן, יכול להיות.
מצייר את זה בפנים.
יכול להיות. בדרך כלל מצייר אצל הרב, משמעות מילה היא לתאר ככה את הדברים. הציור, כוח הציור, כוח התיאור. כמו שהוא, נכון, אבל פה הוא רק מתאר in his mind, במחשבותיו. הוא מתאר, מארגן לעצמו את החיים החיצוניים, שזה דבר שמאוד פועל על עצם ההתנהגות שלו ועל הרגשות שלו, בהתאם למסגרת החיצונית, הממשית של החיים, שהוא מארגן אותה. זה מאוד, שוב, כדוגמה שהבאתי, אדם חי בצורה זרוקה, אז הוא זרוק. הוא חי בצורה מסודרת, נקייה, מאורגנת, מתוכננת. אז זה גורם לו להיות מאוד סולידי ברגשות שלו ובמעשים שלו. אז אומר הרב שמי שמדקדק הרבה במעשיו ומידותיו, עצם המעשים החיצוניים, עצם המדיניות המעשית המיידית, זה מאוד משפיע על מצב נפשו, על מצב הנפש, על מצב הרוח. זהו כוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות. ואדם שמבין שעל פי מעמדו המדמה גם העולם השכלי שלו, המוסרי שלו, הערכי הגבוה, הוא מאוד קורלטיבי עם זה, מאוד מצטרפת, זה מאוד מתאים עם זה. מזה זה שער גדול להבנת כל מדיניות החיים היהודי, שהיא כל כך מקפידה כל הזמן, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. מה כל כך שנה? בוא תיצור אנשים גדולים, בוא תיצור הוגים, בוא תיצור אידיאליסטים, בוא תדבר על העולם הפנימי. מה אתה כל כך מתעסק? ואני יודע, שבת, בדיוק בדקה הזאת, אז לא להיכנס. מותר לשים על הפלטה, צור לשים על הפלטה. צריך להניח תפילין כך, או לעמוד, לשבת, לדבר, לעשות. כל הדברים האלה, לכאורה מה זה? זה הכל משחקים פיזיים. מסבירה, מי שמבין את זה, הוא לא יתחכם יותר מדי. נגיד, מה זה טוב, מה זה חכם, מה זה מועיד הבאדה. ותהיה חוכמתו מסייתו תמיד למעשים טובים ומידות טובות. למה? כי דקדק הרבה במעשיו ומידותיו, ידעו שמהם תוצאות גדולות להשלמת כוח המדמה, שהוא הכוח הפועל בקרוב על המעשים והרגשות שבאדם, שמהווים את הבסיס לכל ההשכלות הגבוהות.
איך המידות המעשים משפיעות על הכוח המדמה?
כי הם בעצמם כמעט אותו דבר. עם כללותם זה כמעט אותו דבר עם הכוח המדמה. כוח המדמה זה התודעה הממשית החיצונית של החיים. וכשעל פי מה שאדם עושה, על פי מה שבן אדם הנטיות הנפשיות המיידיות שלו, זה מה שיוצר לו את התודעה הריאלית, איזה אווירה חיצונית הוא חי, ועל פי ההולך ונוצר תודעה פנימית. על כן כשמת, אז ממשיכה הגמרא ואומרת, כשמת אומרים עליו, אומרים לו, אי ענב אי חסיד, אי חסיד אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. ממשיכה הגמרא, ואברהם אבינו מנהלן דקבע מקום, בכתיב וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם, יוצא שהוא עמד את פני השם, מתי שאברהם עומד את פני השם, זה מה שנקרא 18, זה עומדים את פני השם, הוא עומד בתפילה את פני השם, ולמחרת אז הוא קם בבוקר והוא חוזר עוד פעם לאותו מקום. אז יוצא שאברהם קובע מקום לפני השם, שהוא ניגש ומדבר על השם, זה נקרא להתפלל. ואין עמידה אל התפילה שנאמר וימות מלחס ויפלל. יפה מאוד. על כן הוא ממשיך הרב ואומר, על כן כשמת אומרים על הרי חסיד הענה ותלמידיו של אברהם אבינו, ובאמת זהו יסוד החסידות והענבה, שלא ללכת בגדולות ושלא לצלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי השכל המופשט אין לו מקום כל כך. כי צריך לדעת כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה אדם חיים האמיתיים, כי אם על פי המעשים הטובים שהרבה גורם להם הכוח המדמה המצייר שהוא הולך מישרי. אז זה לעצמו ענבה. ענבה זה לא להגיד מה כל כך חכם בזה שאתה מנענה לולב, בזה שאתה מה יוצא לך מזה. אז כן, אולי לא יוצא לי כל כך הרבה לשכל לכאורה, אבל זה בעצמו הענבה והחסידות, שלא ללכת בגדולות. אני אמרתי כל הזמן אני צריך להיות במחשבות יותר גדולות, וההפך, הענבה היא להתייחס בכבוד לכל תנועה קטנה של החיים, שלא לזלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי השכל המופשט אין לו מקום כל כך. התנהגות חיצונית ודקדוק בשכל המופשט, מה זה משנה, אתה עושה כך, אתה עושה כך, אבל השכל המעשי, השכל המוסרי, אז הוא דווקא יודע שיש קשר נמרץ בין המציאות הטכנית ובין המציאות הפנימית. היא צריך לדעת כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה אדם חיים האמיתיים, אם על פי המעשים הטובים שהרבה גורם להם הכוח המדמה המצייר, כלומר הנה מה זה כוח המדמה, הוא כוח המצייר המתאר את המציאות החיצונית כשהוא הולך מישרים. המציאות, התודעה החיצונית שהולכת בצורה מסודרת מאוד מועילה לשלמותו של האדם, זה אחד מתנאי השלמות של האדם. על כן יהיה ירא השם וחרד אל דברו. לא רק אל הצדדים הרוחניים הגבוהים, אלא אל צדדי החיים החיצוניים. ואברהם אבינו עליו שלו ביטל את שכלו גם כן, והאמין בהשם אחר כל התפלספותו. על גולת הכותרת של כל שעשרת הניסיונות שנכנסה בהם אברהם אבינו, לעשות מעשה שהשכל לא יכול להקיל דבר כזה. כך נאי, בנך, חיתיך, עליהו שם לעולה. זה אמונה פשוטה, כפי המפורסם בניסיון העקדה. אז רואים שאחרי כל הגדולות, אלו אברהם אבינו הכיר את בוראו, ועוד בגיל 3 התחיל להתבונן, ושווה ראה בירה דולקת, והשיב יוצר על מכונו, והיה ודאי חכם גדול. ומכל מקום, גולת הכותרת של הכל זה סגנון החיים הפשוט של התמסרות טוטלית של החיים כולם עם כל ערכיהם אל התוכן העניין. אז לכן אלוקי אברהם בעזרו.
כן? זה הסגנון שאחרי המעשים נשכם על עבוד?
כן, מאוד. אני חושב שכל מה שאומר פה בקצרה זה אחרי המעשים נשכם על עבוד.
הרב המשפט, כן יהיה ירא השם וחרד אל דברו, כאילו למרות שהוא לא מבין?
כן. עיקר הנקודה פה זה יראה השם וחרד אל ברור, זאת אומרת, מדקדק במעשיו. הביטוי הפשוט של יועד שמיים, שהרבה אנחנו משתמשים בו בלשון, וזה המשמעות של מה שהרב משתמש פה, למרות שבמקומות אחרים משתמש לזה בצורה אחרת, יועד שמיים, זאת אומרת, תודעה של אכפתיות ביחס להתנהגות החיצונית. זה נקרא יועד שמיים.
אבל יש הבדל, זאת אומרת, יש שלבים בתודעה של, זה שאלה כללית, לא בלי קשר. יש שלבים בתודעה של הבן אדם, זאת אומרת, שלבים שהוא יותר מפתח תודעה, אולי כשהוא קטן, ושלבים שהוא פחות מפתח את התודעה, זאת אומרת, שיש לו כבר דברים, תודעה של כוח המדמה הזה, שהוא משפיע על המוסר.
אני חושב שכדאי שאדם יעסוק בזה כל מחייו.
כן, אבל השאלה אם יש שלבים בחיים, כמו דוגמה לילד, לתת יותר, ליצור לעצמו סביבה ו...
אני לא חושב, אני חושב שגם על הילד, אם אתה מגדל ילד בחדר זרוק ומכוער, אז הוא מתרגל לחוסר סדר וחוסר היגיינה, וזה לא טוב, וזה משפיע גם עליו לא טוב.
אבל אין בזה, זאת אומרת, כשילד קטן או כשהוא גדל, זה עושה דבר משפיע על התודה.
אני יודע. אבל מכל מקום, כל מקום זה תמיד משפיע. כל פנים, פה מדובר על מה שאדם צריך לחנך את עצמו. שישים לב למציאות החיצונית ולמסגרת המעשים והמידות שלו, שכשהם יהיו מתוקנים, הרבה מאוד מצדדי אישיותו, על אף שהם צדדים נמוכים באישיותו, אז הם יהיו מתוקנים, וזה ממש טוב. הלאה בגמרא. אמר רבי יוחנן, אין לזה אין היה, אבל כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רואים שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום תפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי ושכן תחתיו, ולא יוגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. רב הונא רמי, כתיב לענותו וכתיב לחלותו. בתחילה לענותו, לבסוף לחלותו. רש"י כתיב לענותו בספר שמואל, וכתיב לחלותו בדברי הימים א' י"ז. זה אותו פרק שהוא יש בו שינויים, שם כתוב לחלותו כאשר בראשונה. אז בתחילה מענים, וכידוע, מגמת העינוי זה בשביל לצורך כילוי. בתחילה שבנה הבית נבנה על מנת שלא לענות עוד אויבים לישראל, ובסוף שחטאו נגזר עליהם עינוי ותפילתם נגינה עליהם מן הכיליון. שלב ראשון, שהם היו צדיקים, אז הבית הועיל שבכלל לא יהיה להם עינוי, אבל אחרי שכבר עינוי כן מגיע להם, מכל מקום מועיל עליהם הבית שלא יהיה להם כילוי, וזה מתאים עם באוהל בציון קילה כאש חמתו, שקילה כאש וחו חמתו בעצים והבנים, ובזאת ניצלו ישראל. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, יוצא מבית הכנסת על יפסי הפסי הגסה. רש"י, על יפסי הפסי הגסה, לפי שמראה בעצמו שעיכוב בית הכנסת דומה עליו כמסוי. הוא יאללה, אמרנו ברוכי, כמה זמן אפשר לסבול את זה פה? אז זה צורה לא יפה. אמר הבאיה, לא אמרן אלא למיפק, לצאת לא יוצאים בריצה מבית הכנסת בצעדים נמרצים וגסים, אבל למעל להיכנס מצווה, למירת להפך, רצים בית הכנסת מצווה לרוץ, מצווה ללכת בנחת ביציאה, שנאמר ונדעה ונרדפה, לדעת איזה שם. רדיפה לשם מרוצה, משמע שהרודף רץ, כך אומר רש"י. זה חתוך להיות נרדפה, זה בטח טעות פה, מה שכתוב ברש"י, כתוב רדפה או נרדפה?
נרדפה.
Mm-hmm.
זאת ההגעה לא טובה שלה, כאילו זה המוקדם שיצא ו...
מה שיש לי, זה בטח.
גם לי יש.
יש משהו כזה גמרא שיש מנהם בלי הפירוש לרע? כי יש כמו הרבה דילוגים. אין כאן ציטוט של כל הגמרא והפירוש לרע.
לא הבנתי מה אתה שואל.
יש איזושהי משמעות שיש קטעים גמרא שאין להם פירוש של אין היה? או התייחסות של הרב ואין היה? שמצוותים, כי הרי לא כל הגמרא, לא כל נוסח ברכות מופיע בברכות, אז היה אחד ולא נוכל.
זה?
יש, יש,
מה שכתוב למעלה זה פשוט הספר אין יעקב, ולמטה זה פירוש אין היה על הספר אין יעקב. אז מי שבחר את העסקאות למעלה זה פשוט אין יעקב. כן, וזה באמת מעניין שלא לא את כל העסקאות מצא הרב, על כל פנים הוא לא פירש את כולם. אז כן, אז ונדעה ונדפה לדעת השם. אמר רבי זביד או רבי זעירה מריש, כי רבי חזינה לו רבנן דקה ראיתי לפירקה בשבתא, אמינה לך מחללי שבת, מחללי רבנן שבתא. כיוון דשמענה להד, אמר רבי טרפון או רבינה תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם מרוץ אדם דבר מצווה או לדבר הלכה, אפילו בשבת שנאמר אחרי השם לחוק, הרי ישאל אני אננמי. אז ברור, בהתחלה ראיתי אותם שהם רצים בשבת לפירקה לשמוע את הדרשה, אמרתי מחללי רבנן שבתא, ואמר מר אסור לצרף סייעה גסה בשבת שנאמר אם תשאים בשבת רגילי לך, אז מה זה רצים בשבת? אבל עכשיו ששמעתי שלעולם ירוץ אדם מדבר מצווה או הלכה אפילו בשבת, אני בעצמי רץ בשבת. אמר רבי זעירא, אגרא דפירקא ריאתא. אגרא דפירקא, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר השמועה. מפי רבן, לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. כולם רצים בית הכנסת, רוצים לבית המדרש. זה עיקר שכרם שהם רצו, כי יושבים. לא יצא להם מזה שהם יושבים. שמעו אותו מדבר. במקרה הטוב הבינו, במקרה הפחות טוב, אז אפילו להבין לא הבינו. אבל גם אלה שהבינו, לוקח 20 דקות אחרי השיעור, כבר לא יודעים בדיוק להגיד מה נאמר, מה זה, הכל פרח, הכל הלך. אז מה נשאר להם? התאמצו. זה שהתאמצו לרוץ לדבר מצווה, זכותם זו לא הלכן, לא הלכן הם. אז זה היה האגרא דפירקא. זה שכר הפירקה. ריאת, אמר הבאי, אגרא דקלה דוחקה. זה אגרא דקלה, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות הרגל, זה נקרא קלה. כולם באים לשמוע הלכות, אז מה השכר? זה שזה, שם כולם דוחקים וכולם צפופים, וזה לא נעים. אמר רב, מה אתה אומר? הם אלה שגורמים לרבנן להרגיש דוחק, דוחק, למרות שלא דוחק, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול לסבול את זה. היית דוחק כזה, אבל בכלל המינה יוהב אין הכי למה אין שאתה צדק, זה מה שאמרתי, ויתכן שאפילו הדוחקה שבקלה שמרגישים שזה, אז העיקר זה לא נעים להם, ואם זה הם שם אז זה שכרם. אין החינם מזה שלא נעים להם זה בגלל השדים, אבל מכל מקום זה בעצמו גרם לשכר. בן אדם למרות המניעות והוא קוטש את יצריו הרעים ואת הזיותיו וכל הקוצים שיש לו, והוא מאלץ את עצמו בכל זאת, אז הנה הוא מאלץ את עצמו, משתדל בכיוון הטוב. אגרא דשמעת את דשמעת הסברה. מה זה אגרא דשמעת הסברה? שהוא יגיע ותורח ומחשב להבין טעמו של דבר. מה יוצא לך מזה שאתה לומד את כל הסוגיה, לא כעבור חודשיים אתה לא זוכר אותה? אז עצם זה ששברת את הראש להבין את הסברה של התוספות, מה היסוד המחלוקת בינו לבין רש"י, ומה מנסה הקצות להסביר לנו, זה גם אחרי חודשיים נשאר, כי גלגלי המוח זזו. אמר רב פאפה, אגר דבית תמיה שתיקותה, שכר הליכה לבית העבד, בית תמיה לבית העבד, אם תראה שמסביר פירוש בית עבד, ויש אומרים בית, בית עצמות של מתים. אז השכר הוא שתיקותה, הולכים בית העבד, זה המקום לשתוק, וזה טוב, עוד פחות שתקת. אמר בששת, אמר מרוזותו, אגר דתעניתה צדקת, שנותנים צדקה לערב, לפרנסת העניים שיתענו היום. המילה לתת עם ערב צדקה זה הדבר הכי חשוב מכל התענית שלך, כי התענית חבר כמה זמן, עכשיו אתה אוכל, אז מה, היה, אז מה קרה מזה שלא אכלת לפני כן? אבל הנקודה שנתעוררת לעשות מעשה טוב, זה עיקר, זה עיקר המטרה של התענית. אמר רב ששת, אגרא דהספדא דלויה, שכר ההספד דלויה. מה זה דלויה? להרים קול בלשון נהי ואדמת נפש יפגו השומעים. עיקר המטרה של ההספד זה מה שמעורר את השומעים גם כן לבכות. אמר רב אשי, אגרא דבי הילולה מילי, מה השכר של בית חתנות, של חתונה? מילי, לשמח את החתן בדברים. עיקר שמחת החתן זה להגיד לו משהו שיצחיק אותו, שישמח אותו, זה עיקר העניין. אמר רב חלבו, אמר רב הונא, כל המתפלל אחרי בית הכנסת נקרא רשע, כי נאמר סביב רשעים את הלחום קרום זולות לבני אדם. אמר ביי, לא אמרן את זה, לא מעדר אף אלה בקנישתה, אבל מעדר אף אלה בקנישתה לטלנבא. רעשי, אחורי בית הכנסת, כל פתחי בית הכנסת היו במזרח. ואחי תניה בתוספת הדמגילה, מעין מקדש ומשכן, פניהם למערב, אחוריהם למזרח. תמיד הכניסה לבית המקדש היה ממזרח. ולכן תמיד הם סידרו שהכניסה של בית הכנסת היא תהיה במזרח. והמתפלל אחורי בית הכנסת אינו מחזיר פניו לבית הכנסת, נראה ככופר במי שהציבור מתפללים לפניו. דרב הונא מוקים לה הבית בדלא מעל לרפא לבית כנשתה. זאת אומרת, מה הדבר החמור במתפלל אחורי בית הכנסת? זה שפשוט מתפלל לכיוון הפוך לכיוון שבית הכנסת מתפלל אליו.
כמו שמתפלל עם הכיוון של הכנסת, רק שנמצא אחרי מכיוון שקורא,
זה לא נורא. זה מה שהסביר, זה לא נורא אם הוא עומד, כי אם הוא עומד במזרח ומתפלל לכיוון בית הכנסת, זה לא חוצפה. אבל הוא אחורי לבית הכנסת מתפלל לכיוון הפוך, אז רשע. הוא גברה לקמץ לאחורי בית הכנסת, בית כנישתה, ולא מהד רפאי, בית כנישתה, חלק אליהו, התמלא כתעיה. תעיה, רשי, סוחר ערבי, אמר לי, כתוב אצלכם כדו? כדו בר קיימת כמי מרח? כדו בר, כשתי רשויות, דו שתי, בר, רשות, כעיד אמרינם בסוכה, הדאי לי בבר. אלה שנכנסים בבר, ברשות. שתי רשויות, קיימת הקמי מרח, שלף סרסירי בקטלי, שלף את חרבו והרגו. אמרו לי, הרום רבנן רב ביבי, ברבי אמר רב ביבי, ואמגלי רב ביבי רב נחמן בר יצחק, מה יקרום זולות לבני אדם? אמר לה, אילו דברים אומרים, עומדים ברומו של עולם ובני אדם זה לזוין בהם. קירום זולות ספר דקרא דלעיל. סביב רשעים התהלכו, קירום זילות לבני אדם. טוב, בואו נראה את הרב. כל המתפלל אחרי בני בית הכנסת, גם רשע. אמר לאביי ולא אמרינן, אלא זה לא מעד הרפא לבני כנישתה, לבי כנישתה. אבל מעד הרפא לבי כנישתה, להתלנדה. בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם יתברך. והנה, הכלל הוא שאדם אף שיהיה רשום במעלה, מאוד צריך שישתה נפשו בעד הציבור. ואז הוא נהנה מן הציבור והציבור נהנה ממנו. אבל אם יבואו לעצמו דרך, אפילו בעבודת השם, לפרוש מדרכי הציבור, אז לא ירצה. ולך מדחי אל דחי. וזה נרמז גם כן, שלא יתפלל אחורי בית הכנסת, כאילו ראוי לבנות במה לעצמו, אפילו לשם עבודת השם ידבר. ולא אמרינן, אלא דלא מעד רפא לבית כנישתא. גם בזה יש רמי, שהכלל הוא נכון, רק עם הכוונה של אותו פורש לפרוש מן הציבור לחלוטין, ולדרוך בעצמו בדרך עבודה, כפי חזיון לבבו. אז אפילו יהיה גדול שבגדולים, הוא בכלל הדשאים. אבל אם מגמת בניו הוא להיות נכלל ומשתתף עם הציבור, ושלפעמים צריך ללכת דרכי עבודה לפי ערכו מצבו, להתלנדה. ובמקום אחר רמזנו אחורי בית הכנסת, כי בית הכנסת יש לה שתי תכליות. האחת הוא לגדל רומם שם השם יתברך. ובאמת עיקר תכלית מציאות התפילה נברטת לזה.
לא עלינו.
אני יודע, אבל אני מתקן את הלשון שאני חושב שהיה עדיף שהרב היה נוקף חובים, כי הרב אמר נברא, אבל זה מדובר על תכלית. תמיד הרב אומר תכלית זכר, מציאות זכר. כדי שיקירו הבריות יד השם ויראו מלפניו וילכו בדרכיו לטוב להם. בהבית, התכלית השנייה נסתעף מזה, שהתפילה מועלת להשגת המבוקש. והנה, לו לא היה בא מהתפילה התועלת המוסרית, כי מהשגת המבוקש לבדו, וזה היה קשה. התכלית ותאם יש במציאות התפילה, לא השם מדבר, לא ייתכן שינוי רצון לפניו, ולמה לא לתפילתנו? אבל כיוון שיש בתפילה תכלית מוסרית, כי על ידי הקרא שכל מידו יתברך יותם מצבו המוסרי ויתרבה הצדקה מהמישרים, כבר נמצא תועלת גדולה במציאות התפילה. והנה התכלית הפנימית העיקרית של התפילה שהיא הצד המוסרי, היא מרומזת בפנים של בית הכנסת, והצד העיקרי של מציאותו, ואילו הצד התפל של השגת המבוקה שמלץ באחורי בית הכנסת. על כן, כל המתפלל רק אחורי בית הכנסת ולצד המוסרי של התפילה לא ישים לב כלל, ולצד המוסרי של התפילה לא ישים לב כלל, הוא נפטר רשע לתפילתו תועבה, כי על כן מסיר עצנו משמוע תורה גם להטיב דרכיו תפילתו תועבה, כי התפילה אם לא מצמח ממנה הטבה אל המעשים הרי הוא כחירוב וגידוף, כאילו יש שינוי רצון למעלה חסר חלילה. על כן רק תפילת ישרים רצונו, כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה הפנימית של התרומות הנפש שהוא תכליתה ופריאה של התפילה. עוד פעם, כל המתפלל אחרי בית הכנסת נקרא רשע. אמר רבי אלו, לא אומרים על זה, לא מעד הרפא לבית כנישתא, אבל מעד הרפא לבית כנישתא להתלנדה. בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם יתברך. והנה, הכלל הוא שאדם אף יהיה רשום במעלה, האדם הגדול ביותר, מכל מקום צריך שישתף נפשי בעד הציבור. אז הוא נהנה מן הציבור, והציבור נהנה ממנו. אבל אם יבוא לעצמו דרך, ואפילו בעבודת השם לפרוש מדרכי הציבור, אז לא ירצה, ילך מדחי אל דחי. ברור, כל הפורש מדרכי ציבור, אז זה דברים חמורים מאוד, כתוב על הדברים חמורים מאוד. וזהו נרמז בהגדה של פסח, כתוב לפי שוציא את עצמו מן הכלל. זה עיקר עיקר
דרך הפילוסופים שבדי לה יצחו אדם.
סליחה?
דרך הפילוסופים שבדי לך אדם
של?
של בדרך הדת?
הבדרך הדת. טוב, בסדר. וזהו נרמז גם כן שלא יתפלל אחורי בית הכנסת, כי אילו ראוי לבנות במה לעצמו, אפילו לשם עבודת השם, תופס לו כיוון לעצמו, רשע. לא אמרינן, אלא דמהדר הפה לבית כנישתא. גם בזה יש רמז שהכלל הוא נכון, שהוא נקרא רשע באותו רגע שתופס מקום בפני עצמו, רק עם הכוונה של אותו הפורש לפרוש מן הציבור לחלוטין ולדוח בעצמו בדרך עבודה כפי חיזיון לבבו, אז אפילו יהיה גדול שבגדולים ובכלל הראשים. אבל אם גמת פניו היא להיות נכלל ומשתתף עם הציבור, זה שלפעמים צריך ללכת דרכי עבודה לפי רקום מצבו, להתאם בה. יש מצב כזה שבן אדם לא יכול להיות כמו כולם, לא חושב שהוא נגד המגמת של כולם, הוא סמפש על, על הצרכים של כולם, אלא להפך, זה בעצמו משהו מעוניין, רק הוא, יש לו מצבים סובייקטיביים שבגללם הוא צריך איזה טיפול מיוחד. זה בסדר, זה לא על זה הוא נקרא רשע. דברים כאלה יכולים להיות.
אז זה חולשה.
אם זה חולשה, זה חולשה. בפנים, מצבים, מצבים משתנים בחיים. בפנים, הנקודה העיקרית זה, צריך לדעת שהעיקר תמיד לכוון את כל העבודה וכל ההתפתחות האישית, תמיד להתאם לתוואי של הציבור כולו. על כל פנים, באותו רגע שמכוונים את סגנון פיתוח החיים שלו בתוואי של כולם, זו רשעות. כבר לא משנה לאיזה כיוון. אבל במקום שכן מתכוונים להיות כמו כולם, רק עכשיו לא הולכים בתוואי של כולם מאיזושהי סיבה, זה לא רשעות. בסדר, אם זה טוב או לא טוב, זה חולשה או לא חולשה, שאלה נוספת, אבל זה לא רשעות, זה לא קלקול דבר כזה. ובמקום אחר רמזנו פירוש אחר, עכשיו נותן עוד פירוש, מה זה אחורי בית הכנסת ותוך בית הכנסת. רמזנו אחורי בית הכנסת כי בית הכנסת יש לו שתי תכליות: אחת, לגדל ורומם את שם השם יתברך, ובאמת עיקר תכלית מציאות התפילה נבראה לזה. אני חושב שאנחנו כבר למדנו את זה, אתם זוכרים, זה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. במקום רינה שם תתפילה. אמרנו, מקום רינה זה מקום השבח, שעניינו העלאת הערך והעלאת התודעה הגבוהה של האדם. זה נקרא רינה. במה שהוא מעלה, הוא מתאר את התוכן האלוהי בצורה נשגבה, בהכרח זה גם שואב את אישיותו אל הגובה הרעיוני, האידיאלי, שאותו הוא מעריך, אותו הוא משבר. אז השבח להשם פועל לנפשו להתרומם. ובקום רינה, שם תהיה תפילה. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת, שהוא מקום רינה. תפילתו, תפילה, זה הבקשה. הבקשה שהתמלאו התוכים הפרטים. ובאמת, עומק העניין, כל המטרה של מילוי הבקשה, זה אין דרך כל כך גדול של מילוי הבקשה. אלא החשיבות של מילוי בקשה זה כאשר שמתמלאות הבקשות, אז זה בעצמו יוצר את התודעה האישית והציבורית שהזיקה לאלוהים ממלאת את הבקשות, וממילא זה מחזק את הנטייה להזדקק לאלוהים, והזיקוק לאלוקים הוא בעצמו מרומם את האדם מבחינה רוחנית, שכלית, על פי הגובה השאיפתי והטיעון שלו, בהתאם לכך יתרמו כל החיים. יוצא שמרכז העניין זה תמיד רינה, אבל כן, אין להתפלל אלא מתוך רינה קודם, בתחילה ובסוף, שלוש ברכות השבח, ובאמצע 12 ברכות של בקשות. אז זה המקום האחר, אני חושב. במקום האחר רמזנו אחורי בית הכנסת, כי הבית כנסת יש לשתי תכליות. האחת היא לגדל ולומם את שם השם ידוח. ובאמת, עיקר תכלית מציאות התפילה נבראה לזה. זה עיקר התפקיד של התפילה. לא שמה שאני מבקש יתרחש. זה, תכף הרב יסביר, זה תכלית שנייה. כדי שיכירו הבריות יד השם ויראו מלפניו וילכו בדרכיו לטוב להם. עצם התודעה האלוהית שממלאת את הלבבות תגרום להם להתנהג בצורה שמקפידה על ההתנהגות שלהם הרוחנית ומוסרית, ותטייב את כל אישיותם. המגמה השנייה מסתעפת מהמגמה הראשונה, התכלית השנייה של להיות בית הכנסת. וזה ממש מקביל לתכלית השנייה של התפילה, שהתפילה מועלת להשיג המבוקש. זו מטרה שנייה. והנה, לא היה בא מהתפילה התועלת המוסרית, כי משגת המבוקש לבדו ודאי היה קשה. בתכלית ביתם יש במציאות התפילה. על השם מדבר לא ייתכן שינוי רצון לפניו, ולמה לא לתפילתנו? אם כל המגמה היא שמה שאני רוצה יתגשם, יתממש, אז על מוסד התפילה יש פה קושיה גדולה. כי אם, אז מה יוצא? שמטרת התפילה זה כדי שמה שאני רוצה יתמלא. אז יוצא שאני פונה לקדוש ברוך הוא שמה יקרה? שיעשה את מה שאני רוצה. אבל לפני שהתפללתי לא נעשה מה שאני רוצה. למה? כי כנראה הוא לא רצה. אז עכשיו התפללתי, שכנעתי אותו. האוריינטציה הזאת היא אלילית ומזוהמת מעין כמותה, והגישה התפילתית הזאת תועבה היא. אז כל מוסד התפילה מתערפל מעניינו. אם כך אתה מבין את עיקר עניינה של התפילה, זה דבר מאוד מזיז. כי מה אכפת לו לקדש ברוך הוא מתפילותינו? מה, בגלל שאתה מדבר על זה, אלוהים כזה שמשתכנע מזה שמפעילים עליו לחץ, אז זה לא אלוהים בהגדרה.
וגם לתת הציבור,
זה רק רצונות שלי. זה לא בהכרח אסון כל כך גדול שזה רצון שלי, אבל האסון הגדול זה התיאור של האלוה והפנייה אל האלוה באופן כזה שממסד בי את התודעה שהאלוה הזה הוא ניתן להיות מושפע, הוא נפעל, הוא נתון, וזה מושג אלוה, זה מושג פגני.
מה
הוא צריך את התפילה שלנו? אם הוא רוצה לעשות את מה שאני רוצה, שיעשה בלי שאני מתפלל לה. ואם הוא לא רוצה, אז מה לזה שאני מתפלל לה? אז מה זה עושה לו? ואם אתה מפאר אותו שהוא זקוק לזה שיגידו, שמע, אתה גדול, גיבור, נורא בזה, אתה יודע מה? בוא תעשה מה שאני רוצה. שמע, בן אדם שהוא כזה אנחנו מזלזלים בו. אז אלוהים שהוא כזה? אבל כיוון שיש בתפילה תכלית מוסרית, כי על ידי ההכרה שהכל מידו יתברך, יותר מצבו המוסרי ותתרבה הצדקה ומישרים. אם מבינים שעיקר המטרה של התפילה זה לרומם את התודעה האלוהית בקרבנו, ואם במסגרת זאת גם בקשתנו כאשר אנחנו מבקשים בתפילה מתמלאות, כי אז זה לא פגן. למה? כי זה שבקשתנו מתמלאות זה יוצר בנו תודעה שהקשר האלוהי מחולל את הכל ומחזק את הזיקה שלנו להזדקק לאלוקים. והזדקקות לאלוקים זה בהכרח מקשר אותנו אל התוכן האלוהי, והתוכן האלוהי אם הוא יהיה מרומם אצלנו, כי אז אנחנו מזדקקים לתוכן מרומם, וזה בעצמו ישפיע על רוממות נשינו, על אמונה, על קישורה, בשאיפות עדינות, בשאיפות מוסריות, בתום, ביושר, באידיאליות, בקדושה. אז מצוין. אז במסגרת זאת, ההזדקקות לתפילה שהיא מרוממת את דעתות של האדם, היא אפילו מכשרת את העובדה שעל ידי התפילה מתמלאות הבקשות.
למה? מה ההבדל? גם פה לפני התפילה, זה שאני השתניתי ונהייתי יותר מוסרי ונעלה,
אז אני לא מתכוון להתפלל כדי לשנות את הקדוש ברוך הוא, אבל אני בהחלט מתכוון להתפלל כדי שאני אשתנה. מטרת התפילה שלי להתאגן במורמים ולמתוח את הצדדים הערכיים שבישיותי אל הגובה האלוהי. זה ממש מצוין.
אבל איך זה עוזר להשגת המבוקש? המבוקש זה מה שאני בטח.
רגע. זה בעצמו המטרה הראשונה, התכלית הראשונה, לגדל ומרומם את שם השם ידבר. ועל ידי שאני מגדל ומרומם את שם ידבר, אז מה הקדוש ברוך הוא צריך שנפחו לו את האגו? זה לא הנקודה. אלא על ידי שאני מגדל ומרומם, אז אני מתגדל ומרומם. שאני מתקשר לתוכן אידיאלי, מקיף, עליון, נצחי, ממילא מרכז הקובץ של מחשבותיי ושאיפותיי, יותר קשור לדברים כאלה. ממילא איכות חיי מתנהלים סביב מרכז כובד יותר עדין, וזה בכלל מועיל לאישיותי, אז זה ודאי טוב. זה פועל עליי התעלות מוסרית. עכשיו, אז אני מתפלל לא בשביל לשנות את רצונו, בשביל לשנות את רצוני. אז זה מצוין. עכשיו, במסגרת זאת, אם על ידי שאני אתפלל להשם רצונותיי יתמלאו, כי אז התודעה שלי שהקשר להשם היא פועלת כל, היא רק מחזקת עוד יותר את נמרצות ההתלהבות שלי לפנות אל השם. אבל הפנייה אל השם על פי המסגרת הראשונה שהיא העיקרית, שהיא לגדל ולרומם את התודעה האלוהית בקרבי, היא ודאי מרוממת ומגדלת את האיכות המוסרית והשיותית שלי. אם כך זה שכשאני מתפלל מתמלאים רצונותיי, אז זה מועיל למגמה הגבוהה של עידון רצונותיי. כי על ידי שאני מתרגל לפנות להשם, מתאדנים שאיפותיי ומחשבותיי, ואני נעשה לאדם יותר איכותי. אם כך, הכל בסדר.
השם עונה לרצונות שלנו כדי שנמשיך להתעלות בו מוסר?
אמין. כל פנים, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה כזאת, שכאשר פונים אליו, מתמלאים הרצונות, לא שהוא משנה את רצונו, אלא מראש ברא את המערכת המציאותית, שכאשר מתעלים מבחינה מוסרית ורוחנית ופונים אליו, והפנייה אליו מקשרת את כל הרצונות הפרטיים, כי אז הדברים מתמלאים. ולמה הוא ברא את עולמו בצורה כזאת? כי על ידי זה מתחזקת התודעה האנושית בזיקתה לקדוש ברוך הוא, וזה אמצעי לרומם את המעמד המוסרי. וכבר ראינו בפסקה נ"ה שהשגחה העליונה, יסוד האמונה שהשגחה העליונה גדולה מאוד על כל דברים מתייחסים לשלמת כוח המוסרי של האדם לביכול בגלל שירה בנעלה. הקדוש ברוך הוא ברא מראש את עולמו בצורה כזאת שהמערכות כולם גורמות לכך שאדם ילך ויתעלה ויתרחן יותר ויותר.
אתה משווה ככה?
כן, גם יותר משווה ככה.
זאת אומרת, אין איזה משהו ממשה שהוא צריך עוד להשלים או להתעלות.
זה אתה אמרת, אני לא יודע מי חוץ ממך אומר דבר כזה. אתה טועה? כי יד רבה זה בעצמו מה שחזל אומרים ש-49 שערי בינה נתנו למשה, ואם זה ופניי לא יראו שער ה-50 לא ניסה למשה. אבל להגיד שתמיד גם למשה יש עוד מה לשאוף להתעלות, ואילולי שיש את השאיפה להתעלות ולהתקדם, אז אין טעם לכל מדרגות של משה. גם משה יכול להתקדם. כן. אז עוד פעם, במקום אחר רמזנו על אחורי בית הכנסת, כי הבית כנסת יש לה שתי תכלית. האחת הוא לגדל ולרומם שם השם יתברך, ובאמת עיקר תכלית מציאות התפילה נבראת לזה, כדי שיכירו בריאות יד השם ויראו מלפנה וילכו בדרכיו לטוב להם. והשנייה, או התכלית השני, זה צריך להיות התכלית השנייה, מסתעפת מזה, מזו בתכלית הראשונה, שהתפילה מועלת להשיג את המבוקש. ולו לא היה בא מהתפילה תועלת המוסרית, לא הייתה באה מהתפילה התועלת המוסרית, כי אם השגת המבוקש לבדו ודאי היה קשה. מה תכלית בטעם יש במציאות התפילה? הלא השם מדורך לא ייתכן שינוי רצון לפניו. ולמה לא לתפילתנו? מה יוצא לא מתפילתנו? מה צריך לתפילתנו? אבל כיוון שיש בתפילה תכלית מוסרי, כי על ידי ההכרה שהכל מידו ידברך יוטב מצבו המוסרי ותתרבה הצדקה והמישרי, כבר נמצאת תועלת גדולה במציאות התפילה. אם התפילה פועלת על המוסר, אז ודאי שהתפילה מאוד מועילה. והנה, מה זה הפוך על הפוך? זה לא הפוך על הפוך, אלא זה הפוך מה שאנשים מגיעים לחשוב. אני אומר, לא תתפלל, אז מכבי ינצח במשחק. אז כי הם בטוחים שזה כל העניין של התפילה, זה מניפולציות איך לגרום לאלוהים לשרת אותי. אז ההפך מזה, זה הגישה של התפילה, זה נכון. והנה, התכלית הפנימית העיקרית של התפילה, שהיא הצד המוסרי, היא מרומדת בפנים של בית כנסת. זה הדבר העיקרי. ההתעלות המוסרית זה פנימיות בית הכנסת, התכלית. והצד העיקרי של מציאותו, בשביל מה בית הכנסת? זה בשביל הפנים שלו. והפנים הוא מציין את תכלית התפילה, וזה ההתעלות המוסרית. ואילו הצד התפל של השגת המבוקש יומלץ באחורי בית הכנסת. על כן, כל המתפלל רק אחורי בית הכנסת, ולצד המוסרי של התפילה לא לשים לב כלל, הוא נקרא רשע ותפילתו תאבה. מין מגמה כזאת של תפילה שהיא תמלא, שהרצונות שלי יתמלאו, זו מטרת התפילה, גועל נפש. רשע, אלילי. כי על כן מסיר אוזנו משמת תורה להציד ולהתיד רחב. הפסוק אומר, מסיר אוזנו משמת תורה גם תפילתו תאבה. כי מה זה תורה? תורה זה מה שבא להורות לנו כיצד להתנהג. אז מי שבכלל הוא מעוניין לשפר את התנהגותו ולהתעלות מבחינה מעשית, אז מה שיתפלל בכלל? זה אותו דבר. מי שהוא רק מתפלל אחורי בית הכנסת, כאילו הוא מסיר עצמו, זה אותו דבר כמו מסיר עצמו לשמוע תורה. אז ממילא תפילתו תועבה ואלילית. כי תפילה, אם לא יוצמח ממנה, אתה בא אל המעשים, הרי היא כחירוף וגידוף. מדהים. כל מטרת התפילה זה הרושם שהיא עושה לנפש כדי להתנן ולשאוף לדברים יותר גדולים. ואם זה לא עושה רושם, זה תפילת חירוף וגידוף. זה לא סתם, לא עשית כלום. זה עוד יותר גרוע. זה מדהיג. זה המשמעות של תפילות שמתפללים בלי כוונה. דבר מאוד חמור. כי זה מין חושבים, זה עושים יאללה, עושים וי על התפילה. זה אומרים, אמרת. אבל הדבר הזה הוא מטשטש את האישיות המוסרית עוד יותר. אז בשביל מה התפללת? כל המטרה של התפילה זה כדי שזה יעשה רושם לנפשך, ובקושי יודע מה עשית, רק הייתי חייב לעשות, עשיתי והלכתי. אז אם זה העמדה, זה משפיל את נפשך עוד יותר. היה מדי שלא תתפלל, כי זה הכל נגזם עם תרבות אלילית כזאת, כאילו יש שינוי רצון למעלה חס וחלילה. על כן רק תפילת ישרים רצונו. כל הנקודה זה היושר, וכמו מסילת ישרים. אם אתה עסוק בהתאיבות המוסרית והתיישרות הפנימית, זה מטרת התפילה. כי בכל תפילתם הם שווים את התכונה הפנימית של התרוממות הנפש. זה מטרת התפילה, להיות קשור לכל הפחות בדקות מסוימות במשך היום, בשאיפות, רעיונות גבוהים. ועוד יותר טוב שזה יעשה רושם גם אחרי התפילה. זה נקרא שתפילתו נשמעה. אם הוא התפילה עשתה רושם על נפשו, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שמע תפילתו. ואם זה לא עושה רושם על נפשו, זה נקרא שנדחתה תפילתו, שהיא תכלית ופריאה של התפילה. מה אתה אומר? זהו, מהדר אפי אם מגמתו זה לפנים, למרות שהוא נמצא בחוץ, אבל הוא מגמתו לפנים, אז זה עוד בסדר. אבל אם הוא נמצא בחוץ ובכלל הוא מתכוון שזה יגיע אל הפנים, אז הוא רשע.
אז
מה שכל מגמתו זה רק התפילה ולא הרינה, הוא רשע.
פה בגמרא נראה כאילו שלוש קומות. יש קומה שזה תפילה מוסרי, יש תפילה שכאילו יש בפנים, יש בחוץ, ויש בחוץ עם פנים אחורה.
בסדר, זה נכון, אתה צודק. בסדר, יש בפנים, זאת אומרת במגמה מוסרית. בחוץ, עכשיו נתנו לי, בחוץ יש שניים. אם בחוץ מפנה במגמתו אל הפנים, אז זה עדיין רינה בתפילה ביחד. ואם זה רק בחוץ ומגמתו החוץ, זה בכלל לא שם לב לצד הפנימי, אז זה רק תפילה וזה רשע. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. במקום רינה, שם תהיה תפילה. אז זה נקרא שהוא מחוץ לבית הכנסת.
רב, זה להגיד
שהקדוש ברוך
הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, של התרוממות שלהם?
נו, בוודאי. זה במובן הזה, בלבד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא צריך תפילה. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא לשוחט מן הצוואר ואוכל, ונוחר ואוכל? כל ימרת אלו הצרופה, כל המצוות כולם לעולם ניתנו לצורך לצרף בהם את הבריאות, לרומם את האדם משפלותו המוסרית, לאדם את אישיותו. זה מטרת כל המצוות כולם, על התפילה בשבילה.